הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. שלמה פילבר עולה על דוכן העדים במשפט נתניהו? אנחנו נזכר בתיק 4000. עם עידו באום ונתי טוקר ננתח את מצבה של התביעה בתיק שהשתפר דווקא, וננסה להבין איך השפיע התחקיר הבעייתי בכלכליסט ומתי אם בכלל ייחתמו עסקאות הטיעון. בהמשך, השחר של הכל. זה ספר חדש שמנסה להסביר את העולם מזווית חדשה. ניקול אוכנר ואופרי אילני יבהירו איך נושלו היוונים מעמדת בורי הדמוקרטיה ומה הקשר בין אנרכיזם לליברליזם. ולבסוף, אף אחד לא מדבר על ברונו. זה השיר המדובר של התקופה. עם עידו מוסרי וניצן פינקו נדבר על ההצלחה של אולפני דיסני ואיך הפעם הכל קשור לטיק טוק. ואנחנו חוזרים לתיקי האלפים בבית המשפט המחוזי בירושלים, אמורה להתחיל עדותו של שלמה פילבר, עד המדינה, שאמור להיות עד מפתח בפרשה הזאת, איתנו שניים, עידו באום ונתי טוקר, שלום.
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 אז עידו, אכן עדות כל כך חשובה שאנחנו מחכים לה כל כך הרבה זמן?
אני אתחיל בדעה לא פופולרית קדימה. אולי, אבל אני חושב ששלמה פילבר, מנכ״ל משרד התקשורת לשעבר בתקופה הרלוונטית לכתב האישום, היה עד מאוד מאוד חשוב מרגע שהוא הפך לעד מדינה בחקירה. הוא תפר את הסיפור לחוקרים, וזה היה מאוד מאוד חשוב בזמן הזה, כדי לבסס את כתב האישום וגם לייצר את האמון בתיק אצל האנשים בשלב החקירה. אני חושב שהיום, במקום שבו אנחנו נמצאים במשפט, זה לא שהעדות של שלמה פילבר לא חשובה, אבל בניגוד לרעשי הרקע והספינים שיוצאים מכל מיני כיוונים ומכל מיני אינטרסים מאז שהמשפט התחיל, אני חושב שמצבה של הפרקליטות, של התביעה בתיק הזה, הרבה יותר טוב ממה שחושבים. אני חייב להודות אפילו יותר טוב ממה שאני ציפיתי. הכל כמובן פתוח והכל יכול להיות, אבל הרבה מהדברים שפילבר היה צריך להביא כדי לייצר את התיק הנסיבתי של שוחד, ושוחד זה תיק, במקרה הזה נסיבתי, כלומר צריך לחבר הרבה נקודות, הרבה מהנקודות האלה כבר נמצאות. הוא יחזק אותם, אבל אני חושב שכרגע, בהרבה מובנים, העדות של שלמה פילבר היא עדות שהמשמעות שלה תהיה חומרת העבירה, ולא הבסיס לעצם ההרשעה בעבירה של שוחד.
אז אנחנו נגיע לזה, נתי, אבל בוא נזכיר בכלל מה שלמה פילבר קשור. הוא אמור בעצם להביא את האקדוח המעשן סביב נתניהו.
שלמה פילבר הוא תיק 4000. הוא האיש שמונה, החליף את אבי בירגר, המנכ״ל הקודם של משרד התקשורת, שהוא עף בשיחת טלפון. פילבר נכנס לנעליו, תוך שבועיים מעיף את עסקת בזק יס, ומתחיל לעבוד חזק למען חברת בזק. אני זוכר, היינו אצלו בפגישת רקע כזאת, ממש שבועות ספורים אחרי הכניסה שלו למשרד התקשורת. אנחנו יושבים שלושה עיתונאים מדה מרקר, ומסתכלים על מומו פילבר, והוא אומר לנו, תראו, עד עכשיו אבי ברגר הדליק רק את המים החמים, הוא עושה לנו ככה עם היד. אני עכשיו הולך לאזן את המים החמים והמים הקרים, ולעשות יותר נעים במים יותר נעימים לבזק, לעשות מקלחת יותר טובה לבזק.
ולא ירגיש לך מוזר כבר אז?
ואנחנו מסתכלים אחד על השני ואומרים, רגע, 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 בזק עד עכשיו היא הסטן, המונופול, 70% משוק התקשורת, כל ההמלצות שכל הוועדות אומרות לנהוג כלפיה בחומרה, אז מה זה, מה זאת אומרת להתייחס אליה? ולאט לאט ראינו עוד ועוד מהלכים שנעשו לטובת בזק, וזה מתואר בכתב האישום בצורה נורא ברורה, הניסיונות למנוע ממתחרים לפרוס סיבים אופטיים מתחת. יש המון דברים שנמצאים בכתב האישום שהם צעדים קטנים כאלו שמומו פילבר עשה
כדי לתקוע. שזה המתת לפי הפרקליטות, החלק הקודם שדיברנו עליו, אילן ישועה, והדברים שסוקרו באתר וואלה, נכון. זה מה שנתניהו קיבל, וזה מה שלכאורה לטענת הפרקליטות נתניהו נתן.
נכון, עכשיו צריך לומר, אני מסכים עם מידו שהתיק הנסיבתי בהחלט מוצק ומגובש. אני כן חושב שדווקא העדות של פילבר חשובה בגלל מה שהוא יגיד שמה, ובגלל הדרך שבה הוא ינסה להכחיש או למוטט את התיק הזה. הוא יגיד, תשמעו, הוא אומר את זה עכשיו בטוויטר, בחשבון שלו, פעלתי על פי אמות מידה מקצועיות, פעלתי כדי להאיץ את תשתיות התקשורת, לסייע לבזק, לפרוס סיבים וכדומה, יהיה לו שפע של הסברים למה ההחלטות שלו היו נכונות. הוא ינעם בסוג של פיצול תודעתי כזה, מצד אחד יגיד, פעלתי אני בצורה מקצועית כדי לסייע לבזק, אבל יהיה צריך עדיין את הדויות שהוא אמר במשטרה, נתניהו הורה לי לסייע, נתניהו הנחה אותי עם היד להפחית את המחירים, נתניהו הורה לי לקדם את עסקת בזק יס, כדי לתפור את התיק הזה מכל הכיוונים.
אז כמו שאמרנו, הוא עד מדינה, עד מדינה מגיע בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית, כי מצד אחד הפרקליטות יכולה לבטל את ההסכם איתו אם הוא לא מספק את הסחורה, מצד שני באמת נתניהו כנראה יגיע לדיון, נסתכל לו בעיניים, והוא לא רוצה להצבן אותו יותר מדי לפי מה שהוא אומר.
תשמע, זה לא נעים. זה לא נעים להיות עד תביעה באופן כללי, ועד מדינה בפרט, כשאתה בעצם סוג של בוגד.
לא, ואתה אומר גם מצד שני שאתה מעריץ את נתניהו, אתה גם בוגד וגם מעריץ.
נכון, והרי, וגם היה לו מאוד לא נוח למומו פילבר בשנים האחרונות, הפגינו לו מול הבית, כמו נרחבת שגם דיבר על זה, הפרנסה יותר קשה, האווירה הציבורית, אתה מתקשה ללכת בציבור שלך, והוא מסתובב בציבור מאוד מאוד הדוק מהבחינה הזו, אז זה בוודאי לא קל, ולכן הוא גם שומר על הנרטיב, גם באופן חריג, ומצייץ בטוויטר, למרות שכל עד במשפט, אגב, מקבל הנחיה מהפרקליטות, זה סטנדרט, אתה לא מדבר על העדות לפני המשפט.
נו, אז למה פה הוא לא מקבל על הראש?
כי עד שזה לא נהיה עבירה של שיבוש מהלכי משפט באופן מובהק, תיאום עדויות, אז קשה לנהל...
זאת מותר להיות בטוויטר.
כנראה שזה יעבור.
אז בוא נדבר על הבלנס באמת של עד מדינה, מה הוא צריך לספק ומה הוא יכול לא להגיד.
תראה, קודם כל יש המון דברים שהוא אמר כבר בחקירה, או החקירה שלו הייתה מאוד מפורטת, נעתי הזכיר. אז לעשות סוויץ', להגיד דברים הפוכים, יהיה לו מאוד קשה, גם הדברים האלה ממוסמכים, הם נאמרו גם על ידי עדים אחרים, אנשים היו
אפשר להגיד, הטובה את יכולה להגיד, שמע, אמרת במשטרה שנתניהו באופן אישי הורה לך פה, אתה לא אומר את זה ככה, עוד שנייה תהיה עדויין?
אם העד באופן קונסיסטנטי משנה דברים שהוא אמר בחקירה, אז אפשר להגיע למצב הזה של בקשה להכריז על העד כעד עוין, ולעבור לחקור אותו במתכונת של חקירה נגדית, כלומר חקירה שבה אתה ממש מתשאל את העד ומתעמת איתו, לעומת מצב שבו אתה אומר לעד, ספר מה היה. אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את זה קורה, כי גם בעדות בחקירה, וכנראה מה שגם יהיה במשפט, פילבר באמת מאמץ את הנרטיב של אני באתי וחשבתי שאני משרת את האינטרס הציבורי, אני חשבתי שנתניהו, מה שהוא רוצה ממני זה האינטרס הציבורי, אני רק איש שנתניהו מאמין בו, בגלל זה הוא מינה אותי.
זאת לא הבנתי שאני חלק מעסקת שוחד בכלל?
נכון, גם לא חשבתי שמה שאני עושה הוא חלק מעסקת שוחד, ותראה, זה משתלב גם עם הנרטיב של ניר חפץ, אני מזכיר לך שניר חפץ, גם בעדות הראשית וגם בחקירה הנגדית, אמר בשעה מסוים, הוא אמר, אני לא חשבתי שהאופן שבו אני מפעיל את האתר וואלה הוא לא חוקי.
טוב, זה לא ממש חשוב מה הוא חשב, אגב, מבחינה חוקית.
בדיוק, כי גם ניר חפץ וגם פילבר מודים, ואומרים את זה בחקירה, שהם שניהם היו ממודרים. פילבר אפילו אומר, אני לא הבנתי, עכשיו שהראו לי את מה קרה בוואלה, אני פתאום מתחיל להבין. שניהם מספרים על נתניהו אדם מאוד חכם, הם שניהם מעריכים אותו מאוד, מאוד דק הבחנה, ומאוד מאוד ממדר. הרי גם ניר חפץ וגם פילבר אומרים, אני בא לנתניהו, הוא נותן לי מילה שתיים, עושה סימן עם היד, הוא לא מגיב, הוא לא מדבר, תמיד זה שתיקה. החיבור ביניהם, זה מה שיוצר את התיק הנסיבתי של השוחד, שאחד מספר מה היה המתת, כמו שאמרת, והשני מספר פתאום שגם הייתה תמורה ובגדול.
בהקשר הזה עברתי על מסמכי התביעה, יש להם בידם את התכתובת הוואטסאפ המלאה בניר חפץ לשלמה פילבר. ומי שקורא את זה מבין לאט לאט מה הנרטיב, באיזה מצב פסיכולוגי אפשר לומר, שלמה פילבר היה.
זה מאיזה תקופה?
2014, תקופת הקמפיין, 15, ושם פילבר חוזר שוב ושוב על המסר לניר חפץ שהביא את זה לבוס, אני חייל לכל משימה, אני מוכן להישקב על הגדר לכל משימה, בכל משימה שעולה סדר היום, נתניהו חוטף אש בשוק התקשורת, אני מוכן לרוץ לתקשורת, אני מוכן לחטוף, טעיתי, כל משימה שלא יהיה, פילבר באמת היה
סמרטוט.
רתום, משרת, אני לא רוצה להשתמש
כמו שהוא העיד על עצמו, כן.
כן, הוא העיד על עצמו, רתום לכל משימה, היום הוא מנסה קצת לשנות, להפוף, כדי לצאת, לפחות, אני חושב שהוא מנסה לצייר את עצמו, לא, כדי שלא יחקק בנרטיב שהוא היה אדם מושחת, הוא מנסה קצת לשפט את ההיסטוריה, אבל בבירור אפשר ללכת אחורה ולראות כיצד הוא שוב ושוב מציר על זה שהוא נמצא פה בשביל לשרת את נתניהו.
העדה הקודמת בתיק שפחות דיברנו עליה, עידנה נוינפלד, היועצת המשפטית של משרד התקשורת, והיא אולי כן מספקת דברים שפילבר אמור עכשיו רק לחזק, והעדות שלה הייתה מבחינת הפרקליטות מאוד חזקה.
דנה חזרה וביססה בעצם את הלך הרוחות בתוך משרד התקשורת, ואת העובדה שכולם חשו שם שמשהו לא נעשה כשורה.
פתאום הגיע מנכ״ל שאומר להם דברים מוזרים.
ומתנהל בצורה לא ראויה. יושבים איתו, מסכמים איתו, אוקיי, צריך שימוע, המסמך הזה לא יצא לדרך לפני ישיבה, ופתאום הוא עושה מה שהוא רוצה. הם ראו בזמן אמת איך הדברים האלה התנהלו בצורה, לא רוצה להגיד לא חוקית, כי במבט לאחור כולם אומרים, דרגי המקצוע יקשרו, הרי בזה מנפנפת ההגנה כל הזמן. בסופו של דבר, בישורת האחרונה, הכל היה חוקי. אבל איך אומרים, זה הפשע המושלם.
תסביר את הנקודה הזאת.
למשל, עסקת בזק יס. בסופו של דבר, אכן, כל דרגי המקצוע כתבו שאין מניעה משפטית מלאשר את העסקה הזאת. כנה לגבי המסמך המזוג התאגידי שעולה יצא לפועל, בסופו של דבר, פילבר חשב שצריך שימוע, כן צריך שימוע, היה שם איזושהי מחלוקת משפטית עקרונית.
אז הבעיה זה היסודות?
לא, הבעיה היא בעבודה מאחורי הקלעים של פילבר, זה כתוב בכתב הישום, פילבר הפעיל לחצים על סמנכ"ל הכלכלה, ועל דנה נויפלד, ועל אחרים, והוא עשה כל מיני טריקים ושטיקים, כדי להגיע לנקודה הזאת שבה, בסוף, הכל כאילו היה חוקי, אבל הכל היה עדיין, תחת האישורים של דרגי המקצוע, הכל היה, אבל עדיין במסגרת עסקת שוחד, כדי לתת לבזק הטבות כמה שיותר על חשבון האינטרס הציבורי.
אני חושב שהעובדה שאנחנו לא התמקדנו בעדות של היועצת המשפטית של משרד התקשורת, דנה נויפלד, שזה היה חלק מאוד מאוד רגולטורי, מאוד טכני, פתאום התעסקו במה היה סעיף 7, ולמה הוא הוריד את סעיף 7 מה... מה זה הדברים האלה? אז בוא רגע נלך צעד אחורה ונסתכל על מה היא נתנה בעצם דנה נויפלד. משרד התקשורת זה המפקח של בזק. זה הגורם שאמור לפקח עליו. זאת אומרת שהגורם שמפקח מטעם האינטרס הציבורי על בזק, זה שלמה פילבר. ומי ששומר עליו, זה היועץ המשפטי של משרד התקשורת. זאת אומרת, היא שומרת הסף. היא זאת שמדליקה את הנורות האדומות. והיא מספרת בעצם על תהליך מדהים. עד היום שבו שלמה פילבר מגיע, יש מנכ״ל משרד תקשורת ומדיניות שאומרת שצריך להחמיר עם בזק. לא שאי אפשר לאשר את העסקאות ודברים, אבל בתנאים, ואחרי שהמשרד יהיה מרוצה מהאופן שבו התחרות התפתח והרפורמות התקדמו, והנה בא המנכ״ל ומשנה את הכל.
טוב, למרות שיכול לעבור פוליטיקאי ולשנות את המדיניות,
לא,
זה זכותו.
לא, רגע, אבל הוא עושה את זה בין לילה, לא תמיד בדיונים, תוך עקיפה, הנחתות, איומים, פיתורים, הדלפה של מסמכים. אני מזכיר לכם שמבקר המדינה שכתב דוח על שלמה פילבר אמר שהאיש היה רגולטור שבוי, והכתב האישום והעדות שלו חושפת בדיוק מה זה היה. האיש עבד בשביל בזק ולא בשביל האינטרס הציבורי, כמו שזה נראה מהחקירה הזו. זה מה שסיפרה נויפלד. עכשיו, למה זה הופך את העדות של פילבר לא חשובה, אבל הרבה פחות דרמטית? כי בעבירת שוחד, האדם שמקבל את השוחד, נאשם בקבלת שוחד, יכול להיות מורשע גם אם הוא לא עשה כלום. כל עוד הוא ידע שנותן השוחד, שאול אלוביץ' במקרה שלנו לפי כתב האישום, מצפה ממנו, הוא נותן לו את השוחד כי הוא מצפה ממנו לעשות משהו שהוא יכול לעשות בקפסיטי שלו.
שמבהירים שהיה סוג של תן וכך.
בדיוק, אבל לא צריך להחזיר. זה שוחד גם אם לא מחזירים. כלומר, גם אם נתניהו לא היה עושה כלום, אבל יודע שהוא מקבל משאול אלוביץ' את ההטבה הזאת שנקראת שליטה בוואלה.
טוב, היודע זה הסוגיה המרכזית.
נכון. עכשיו, פילבר... להבדיל מדנה נויפלד שלא פגשה את נתניהו, פילבר פגש את נתניהו, ולכן פילבר יודע...
נתניהו יודע?
מה נתניהו, הוא לא יודע מה נתניהו יודע, אבל הוא יודע שהוא מקבל הנחיה, ושלנתניהו מאוד חשוב, ושנתניהו דוחף אותו, ואז אנחנו גם רואים שזה קורה. וזה כבר מחמיר מאוד את עבירת השוחד, אם תהיה בסופו של דבר הרשעה. כי יש הרשעה שוחד, אבל מה שנקרא לא הייתה סטייה מהשורה, לבין שוחד שגם התמורה בו ניתנה.
הזכירי דו את אותם טיעונים סעיף 7, סעיף 8. הביביסטים מאוד נדבקו לטיעונים האלה, וספציפית מצאו גם בעדויות של דנה נויפלד דברים שמשחקים לטובתם לטענתם.
בוא נגיד ככה, בכלל, אם אתה מסתכל במבט על רגולציה בישראל, ובמיוחד רגולציית התקשורת, היא תמיד נעשית ככה על הגבול האפור, דילים כאלו קטנים שלא תמיד ממוסמכים, וגם האופן הזה שבו אבי ברגר התייחס לבזק, היה בצורה נורא קשה, נורא דורסנית אפילו, וכן הוא הלך על גבול דק בהקשר הזה של, הוא לא סירב לאשר את עסקת בזק יס, לפני שבזק תגיד, אני הולכת על רפורמת השוק הסיטונאי בכל בית. וזה צעד שהוא קצת בעייתי, כי זה שני נושאים שאינם קשורים לזה, והוא עשה את הקרח אותם יחד בצורה שבוא נגיד בספר החוקים של מדינת ישראל לא הותר לו לעשות את זה.
טוב, הוא לא עומד לדין. לחלוטין.
ולכן, אבל לכן דנה נויפלד גם סיפקה לצד השני כל מיני ביטויים כאלו שלא זוכרת, או לא היה בסדר, כן היה זוכר, ובעיקר את האמירות של הדרגים המקצועיים אישרו בסופו של דבר, מה שציינו קודם. בסופו של דבר דנה נויפלד חתומה על עסקת בזק יס, ועל שורת מסמכים נוספים ומדיניות במשרד התקשורת שהתקבלה תחת בתקופתו של פילבר, אפשר לצפות ממנה להרים דגל אדום יותר גבוה ולזעוק קורה פה משהו. במבט לאחור, כשהיום היא מספרת איך נראו הדברים, אנחנו מבינים שהיה שם מסע לחצי מאוד קשה של פילבר לקדם את הסוגיות שהוא רצה, והיא זו שנאלצה לעמוד בשער.
אני חושב שאנחנו רואים בקו ההגנה, גם בשאלות שהיו לדנה נויפלד, וכנראה גם אלה שההגנה תשאל כשתגיע תורה בעדות של פילבר, את הניסיון להראות שבעצם משרד התקשורת היה מאשר את זה. בעצם פה לא היה צריך כלום. אז אין תמורה, אם אין תמורה, אז לא צריך שוחד.
זאת גם בלי אלוביץ' וכל העזרה שלו בוואלה, היו מאשרים את העסקה הזאת.
נכון. עכשיו, זה קו הגנה אפשרי, רק שהוא לא כל כך מסתדר עם העדויות של אילן ישועה, וגם העדות של ניר חפץ. זאת אומרת, אלוביץ' היה, לפי ההתכתבויות ש...
מאוד עסוק בזה ועבד בזה.
והיה חשוב לו, היה חשוב לו. אתה זוכר את הטקסטים? ש... הגדול עובד בשבילנו.
לא, הוא אומר מפורש שהוא לא יאשר לי את העסקה, מדובר על עסקת בזק יס.
נכון, כן. כלומר, זה קו הגנה שלא מסתדר עם הצד השני של הנסיבות.
עידו, אמרת קודם שמחלט הפרקליטות, מתברר שהתיק הוא די חזק בניגוד למה שהביביסטים אומרים, אבל לפני כמה חודשים היית קצת יותר סקפטי, אמרת אולי זה לא ייגמר בשוחד, ייגמר בהפרת אמונים.
נכון, תראה, שוחד זה עבירה שקשה מאוד להוכיח, במיוחד כשאין לך את ההקלטה כמו שיש בתיק 2000 למשל, וגם שם זה לא פשוט.
אני מזכיר שם זה לא שוחד, אבל גם.
נכון, יש הפרת אמונים, ובמובן הזה אני חושב ומה שכתבתי גם זה שעבירת הפרת האמונים, היסודות שלה קצת יותר קל להוכיח אותם, ואני חושב שהפרקליטות כבר נמצאת בשלב מאוד מאוד מתקדם מבחינת ביסוס הראיות.
טוב, ציבורית, אבל היא פחות נחשבת חזקה.
נכון, נכון. וגם צריך לומר, עוד לא שמענו את פרשת ההגנה. הגנה זה, הגנה לא חייב לספר לך מראש מה העדים שלה ומה הראיות שלה, זאת אומרת, היא תפתיע אותנו, יהיה לנו כל יום על מה לדבר. עבירת השוחד כאמור קצת יותר קשה, אבל אני חושב שבינתיים, כברת הדרך שנעשתה, גם עם העדויות של ניר חפץ כעד מדינה, והראיות האחרות, והעדות של דנה נויפלד עכשיו, היא כבר כמות הראיות שמחזקות את העבירה הזו. אני חושב שהפרקליטות נמצאת במצב הרבה יותר טוב מה שחשבתי שהיא תימצא, כי בכל זאת זה תיק שגם במישור הציבורי וגם במישור המשפטי זה לא פשוט להראות שכמות של פעולות מול אתר וואלה זה עבירת השוחד, ואנחנו נמצאים במקום מאוד מתקדם מנקודת המבט של הפרקליטות בתיק הזה.
מעבר לתיק 4000 חשוב לשים לב מה פילבר אמר בתיק 1000. זה תיק שפחות מדברים עליו, תיק המתנות, אבל שם התיק הזה הרבה יותר משמעותי באופן שבו נתניהו ופילבר ניסו להשתלט על התקשורת. מתואר שם הליך מטורף שבו מילצ'ן מקורבו שנתניהו מנסה למזג את קשת ורשת ולהתחיל להקים חברה מונופול בשוק התקשורת, ופילבר היה שם דמות מאוד מרכזית, הוא יושב שם בחוץ לבית של מילצ'ן ומחכה לפגישה הזאת, ותנסה לתפור עסקה ענקית שבמסגרתה שוק הטלוויזיה אין לשלט היום לחלוטין על ידי נתניהו. פילבר עם התביעה תחליט להרחיב את העדות שלו, הוא יוכל לדבר על התאגיד, האופן שבו ביבי ניסה לשקם את רשות השידור, למנוע את הקמת התאגיד, לשלב אנשים משלו, כדי לבסס את תזת התביעה שלפיה נתניהו התעסק יותר מדי
בחש בכל כלי התקשורת.
ופילבר היה הדמות שבאמצעותו עשה את זה, אז מאוד חשוב לנו כאזרחים, בלי קשר לתיק הפלילי, מה פילבר יאמר שאר הנושאים.
רובנו אגב מסתכלים תמיד על שמפניות וסיגריות בתיק 1000, אבל האמת היא שהאירוע המכונן של תיק 1000 מנקודת המבט של היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט הייתה אותה פגישה של נתניהו, מילצ'ן ופילבר, שהיא חיברה את שלושת התיקים. כולם תיקים שבהם נתניהו מנסה בכל דרך אפשרית לרתום את התקשורת לצידו.
בוא נסיים עם תחקיר כלכליסט וגם עם אפשרויות לעסקאות טיעון. מה אנחנו מסכמים על זה?
אני חושב שתחקיר כלכליסט היה עוד דוגמה לערפל הקרב המדהים שקורה מחוץ לאולם בית המשפט והמוקשים הציבוריים שמתנהלים. הרי ברור שהוא לא פורסם בעיתוי מקרי.
אתה רומז פה שאנשי נתניהו עזרו לתחקיר.
אני לא יודע, אבל אני חושב שהעיתוי של הפרסום הזה הוא די מובן מאליו ולא צריך להיות איינשטיין כדי להבין את זה. אני חייב לומר שצריך לומר משהו לשבחם של הרכב השופטים בתיק הזה.
אחרי שביקרת אותם לא מעט, על הקצב בעיקר.
נכון, אבל הם מצליחים, לפעמים תוך חייתת הקצב, סביב למשל פרשת הרוגלות, הם מצליחים לנהל דיון בסוג של בועה, לא מתעלמת ממה שקורה בחוץ, כי בכל זאת, הנה זה חדר, ויש כל מיני בקשות לחומרים מסביב לה, כי בכל זאת הייתה חדירה, זליגה, הדבקה של הטלפון של פיל, אז הם מצליחים בדיון עצמו להתנתק, או לפחות לייצר תחושה של ניתוק מהרעשים החיצוניים האלה, כי זה באמת צריך להיות ניתוח של העובדות בלי הסיפור הפוליטי מסביב. אז צריך לומר את זה לזכותם של השופטים, והתחושה שלי זה שהרעשי הרקע האלה בחוץ לא חודרים לאולם המשפט, אלא
במקום. טוב, אי אפשר להתעלם מזה, השופטים גם שומעים חדשות, אני לא יודע לאיזה טובת איזה צד זה עובד.
בוודאי, וגם יש את הבקשות לקבל כל מיני מידע על מה בדיוק מצאו בטלפון של פילבר באמצעות ההדבקה, בסדר. אבל השופטים בסופו של דבר מצליחים גם לקחת את המרחק ולקבל את ההחלטות המשפטיות, למרות שהם נותנים המון חומר להגנה, יכול להיות שיותר ממה שהם מקבלים משפטים אחרים, אבל הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מדודה, וצריך לומר את זה לזכותם. אז אני חושב שלמשל פרשת הרוגלות, בסופו של דבר השפעתה על המשפט תהיה קרובה לאפס, אם לא אפס.
אני רוצה להזכיר שעוד לא הגענו לתיק 2000, וכשנגיע לתיק 2000, המעורבות של נוני מוזס וקבוצת ידיעות אחרונות תהיה הרבה יותר משמעותית. אני לא יודע לקשור, אי אפשר להאשים את העיתונאים בכלכליסט שיש לזה רלוונטיות כלשהי לתיק 2000, אבל כשנגיע לתיק 2000, אני חושב שנראה הרבה יותר דומיננטיות בקרב חייו של נוני מוזס כדי לצאת נקי בתיק הזה.
טוב, אלא אם כן תהיה עסקת טיעון שאנחנו מדווחים שעובדים עליה, אבל עובדים עליהם על הזמן.
כדי להגיע לעסקת טיעון, ירצו לכל אחד לשפר את מצב הקלפים שלו לפני, אני מניח.
עידו, למה זה לא מגיע, כל העסקאות טיעון האלה? הם מחכים עוד?
קודם כל, לגבי מוזס, זה סיפור אחר. גם המגעים שם לעסקת טיעון התנהלו בחשאיות מוחלטת, אנחנו לא יודעים עליהם הרבה.
גידי וייץ דיווח שיש מגעים משמעותיים.
נכון, אבל אנחנו לא יודעים מה קורה שם, להבדיל מהמגעים סביב העסקה של נתניהו, ששם יצא
שהיו המון. שהיו מאוד בחוץ.
בדיוק, ואני חושב שאני יכול להבין את הצדדים בהקשר הזה, כי כמו שאמרתי, אני חושב שהמשפט מתקדם בינתיים, לא לטובתו של נתניהו, אז אני יכול להבין את המאמץ מול מנדלבליט. יש לך יועצת משפטית לממשלה חדשה, גלי בערב מיירה, אני חושב שהיא צריכה ללמוד את התיק, לא כל כך מהר.
לאט לאט, אתה אומר?
בדיוק, אני חושב שאם יש מגעים לעסקת טיעון, ויכול להיות שיש, ואנחנו לא יודעים עליהם, זה לא יקרה בזמן הקרוב.
לאט וליאט, צריך לומר. ליאט בן ארי כמובן.
ברור. נתי טוקר, עידו באום, תודה.
תודה לך.
תודה.
ועכשיו אנחנו מדברים על ספר חדש שמנסה להסביר לנו את התיאוריה, את המציאות, מה היה בעבר, מה קורה בהווה, עוד ניסיון, והפעם זה מאוד מאוד מדובר, קוראים לזה השחר של הכל. איתנו שניים, דוקטור ניקול הוכנר מהמחלקה למדעי המדינה והתוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית, ודוקטור אופרי לני.
שלום, שלום.
היי, שלום.
אופרי, בוא נתחיל איתך, למה יש אופנה של הספרים האלה? אנחנו כמובן זוכרים את יובל נוח הררי, גם את ג'רד דיימונד עם רובים חיידקים ופלדה, ועכשיו השחר של הכל מנסה להפוך את התיאוריה וגם להסביר את הכל.
אני חושב שזה קשור מצד אחד לכל מיני תגליות ארכיאולוגיות חדשות שמגיעות, וגם מצד שני לכל מיני אתגרים של המין האנושי שניצב בפני אתגרים מסוג חדש, כמו למשל האתגר האקולוגי, כל מיני אתגרים טכנולוגיים, וככה שההיסטוריה בצורתה הקלאסית נעשית קצת פחות רלוונטית.
ואנחנו חוזרים לפרה-היסטוריה כדי להבין את עכשיו?
בדיוק, אני חושב שזה הבסיס לדברים. אנשים מנסים להבין ממש את הבסיס למצב האנושי, לטבע האנושי, יחסים בין בני אדם, בין בני אדם לטכנולוגיה, בין בני אדם לסביבה, ואז חוזרים באמת לתקופת האבן, חוזרים לתקופות הקדומות ביותר של ציידלים לקטים וכן הלאה.
למה זה רלוונטי? אבל נגיד יש דיאטות של פלאו שאוכלים כמו שפעם אכלו ואומרים זה מה שצריך לאכול עכשיו, וגם מבחינת המחשבה המדינית אנחנו צריכים עכשיו לדבר ולחשוב כמו פעם?
אני חושבת שיש מה שעומד על הפרק, זה הפרדיגמה. זה להתבונן בצורה ביקורתית באופן שאנחנו קוראים את ההיסטוריה. ומה שגרייבר ונוונגרו מציעים לנו פה בספר, זה לנפץ את הפרדיגמה הרגילה. לראות שאנחנו קראנו את כל ההיסטוריה בעיניים של בורגנים, מערביים, לבנים.
ביקורת כמו תמיד, כמו שאומרים עלינו.
וזה הוביל אותנו לאסון. זה הוביל אותנו לבנות את הכל עקום, ולקחת את הדברים שהיו בעצם עניין של ברירה ובחירה כגזרת גורל. ואז אי אפשר אחרת. זה מוביל אותנו, אני חוזרת לעניין האקולוגי, באמת למצב שבו הרסנו את הסביבה שלנו, ואנחנו מייצרים היום חברה שהיא סובלת מאי שוויון, אנחנו עדיין במצב של מלחמות נוראיות, אבל גם בספר הקודם של גרבר על בולשיט ג'וב, עם כל הרעיונות הטכנולוגיים ששינו לנו את החיים, אנחנו ממשיכים לעבוד כמו מטורפים. אז זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שאנחנו ממשיכים לקיים חברה שהיא הרסנית גם לאדם וגם לסביבה.
כמו שהם אומרים, נתקענו, we're stuck.
אז בוא נציג באמת את השניים האלה, דיוויד גרבר ודיוויד ונגור. הם שני חוקרים, אחד מהם מת, אחד מהם אנרכיסט. גרבר מת לפני בערך שנה, היה מראשי תנועתו Occupy Wall Street, וגם התיאוריות שלו פה, הביקורת עליהם זה שזה תיאוריות אנרכיסטיות.
הוא באמת הוגה מאוד מאוד מבריק, מאוד מאוד מקורי, פורה מאוד, כתב המון ספרים על נושאים לגמרי שונים, החל מבאמת שוק התעסוקה ובולשיט ג'ובס בימינו, ועד שוב ההיסטוריה הרחוקה, ביסודו של דבר הוא אנתרופולוג. מה שבאמת מאפיין את הספר הזה, בשונה מהספר למשל של הררי ושל דיימונד שהזכרת, שהוא מאוד פוליטי, שמאלי ואפילו אנרכיסטי. כלומר, הוא מוביל למסקנה שהמבנים הפוליטיים שאנחנו רואים כמובנים מאליהם, הם בכלל לא מובנים מאליהם, ומנסה להראות לנו באמצעות צורות פוליטיות מעבר הרחוק, שאפשר היה אחרת.
אז בדיוק בהקשר הזה, התיאוריה הקלאסית מדברת על זה ש-300,000 שנה אחרי שההומו סאפיאנס קם, אז היה איזה בלגן, חיו בקבוצות נורא קטנות, לא מאורגן, אנשים הרגו אחד את השני, ואז הגיעו גם התיאוריות הפוליטיות והפילוסופיות שאמרו שאדם לאדם זאב, והובס דיבר על המלחמה בין כולם לכולם, אבל פתאום התברר מחפירות ארכיאולוגיות שכל זה לא נכון, ואנשים חיו יפה בקבוצות גדולות והסתדרו גם קודם.
כדי להבין את האמירה של הספר ולמה אנחנו תקועים, אנחנו צריכים להבין כיצד אנחנו כלואים בתוך איזשהו נרטיב שמספר מאיפה באנו ולאן אנחנו הולכים.
אז בואי ספרי לנו.
כדי לנפץ את הסיפור, צריך להבין מהו המיתוס המקורי. המיתוס המקורי הוא מטבע שיש לו שני צדדים. צד אחד זה הגרסה הרוסואיסטית, רוסו הוא פילוסוף שוויצרי שכותב בצרפתית באמצע המאה ה-18, והוא מספר לנו סיפור שהכל התחיל מאוד יפה, כמו איזושהי גרסה של גן עדן, אבל האדם בסופו של דבר, בגלל איזשהו חטא קדמון, שהוא יכול להיות חקלאות, שיכול להיות המצאת הקניין הפרטי, ושני הדברים קשורים אחד לשני, יידרדר בסופו של דבר למצב של שיעבוד נורא והיום, וזה העונש שלנו. הצד השני של הגרסה הוא הגרסה האופסיאנית, שהוא הוגה של המאה ה-17, בין היתר בלוויתן, שאומר לנו סיפור אחר לחלוטין, היינו בעולם פראי, שלא היה ביטחון, האדם...
אנשים הרגו אחד את השני.
הרגו אחד את השני, ו... אז המצאנו הדבר הנפלא הזה שנקרא ייצוג, ואיזשהו ישות או איזשהו מלך או אפילו מועצה בלוויתן מגלמת את הכוח של כולם. כולם מוותרים, כולם מנטרלים את הכוח שלהם.
בוא נסביר את זה, במקום שאנשים יריבו אחד נגד השני, מתאחדים ביחד, שמים נציג שימשול מעליהם, והוא מונע את המלחמות וגם מקדם אותם קדימה.
כן, אבל הרעיון של אופס הוא ששלטון מרכזי, שמנטרל את הכוח של כולם, כלומר זה בנוי על ניטרול הדדי, ועל ויתור חד צדדי, הוא הישוע. הוא מוציא אותנו מהחושך אל האור, כלומר מביא אותנו ממצב של מלחמת הכל בכל, למצב של שלום, של ביטחון ושל חירות.
אבל פה אנחנו מגיעים לשחר של הכל, ואותם הסברים...
פה גרבר ובנגרו אומרים, שתי הגרסאות האלה הן שגויות והן הרות אסון, כי הן מובילות אותנו בעצם או לקחת את האדם המנוכר כדבר שהוא בלתי נמנע, או לקחת את המדינה כדבר שהוא בלתי נמנע. ולא משנה אם אנחנו בצד השמאלי יותר או הליברלי יותר של המטבע, התוצאה היא אותה תוצאה.
פה אנחנו מגיעים לצד האנרכיסטי שלהם.
בדיוק, כשאנחנו חסרי אונים. עכשיו, הסיפור של הספר הוא סיפור של המפגש של האדם המערבי, עם חלופות. חלופות שאמורות לטלטל אותו ולהראות לו, לפתוח לו את העיניים שאפשר אחרת. שני המפגשים האלה הם בשני צמתים. צומת אחד היא צומת של המאה, הם אומרים המאה ה-18, בעצם זה קצת לפני כן, מאה ה-15 ו-16, כשהעולם המערבי בעצם מגלה צורות חיים חלופיות מעבר למערב, בעיקר בצפון אמריקה ודרום אמריקה, אבל גם באפריקה וכו'. זה מפגש אחד שבו אנחנו רואים אנשים לא נוצריים, לא חיים עם מלך, חיים זה טוב. ולפי דיוויד וגרבר, אני יודעת שהפרק הזה הוא מאוד שנוי במחלוקת, אבל אז מבינים שצורת השלטון שלהם, שבו יש עוני, שבו יש היררכיה, שבו יש פערים חברתיים עצומים במשטר האבסולוטי המערבי, בעצם יש חלופה אחרת. המפגש השני הוא המפגש המאוחר יותר של המאה ה-19, ובעיקר של המאה ה-20-21, עם הארכיאולוגיה. פתאום אנחנו מגלים את העולם הפרה-היסטורי, העולם שאין לו כתב, ואז כל מיני ממצאים מראים לנו שהיו צורות חיים חלופיות. מה שהם עושים בספר הזה, זה בעצם להראות שהחלופות האלה מזמינות אותנו לספר את כל הסיפור בגרסת רוסו ואופס בצורה אחרת.
הם מציגים שם איזשהו סיפור על מנהיג הורוני. הורונים זה קבוצה מאוד משמעותית ודומיננטית של ילידים בצפון אמריקה, שבעצם מסר לאיזשהו אירופי בשם להונטן את הרעיונות הפוליטיים והחברתיים של הילידים בצפון אמריקה. אותו להונטן כתב ספר שאכן היה מאוד מאוד פופולרי, ולטענתם הדבר הזה בעצם היה הבסיס לפילוסופיה של רוסו, לדיבור של רוסו על השוויון, ובכלל להרבה מאוד מהפילוסופיה שהנאורות, שכאילו הביאה אותנו לעולם המודרני.
גם זה הביא את הדמוקרטיה בעצם.
בדיוק. אז הוא אומר שאנחנו בעצם קיבלנו את הדמוקרטיה, לא מהיוונים, לא מכל מיני דברים שהתפתחו בתוך התרבות המערבית, אלא בעצם גנבנו אותה מאותם קבוצות ילידיות שאותם אחר כך השמדנו, או לפחות האמריקאים השמידו.
אבל התיאוריה עצמה ממש לא מבוססת במציאות, או לא הוכיח אותו עד הסוף.
בוא נאמר שהיא מאוד שנויה במחלוקת, ולדעתי הראיות קצת ראועות.
כן, אותך אני, זה לא שכנע.
כן, אני חושב שהנאורות, וניקול בוודאי תסכים איתי, יש לה כל כך הרבה מקורות. סתם, למשל, אנחנו יודעים ששפינוזה הוא אחד מאבות הנאורות, ויש כאלה שטוענים שהוא בעצם ההוגה המשמעותי של הנאורות, וקשה לומר ששפינוזה קיבל משהו משם. ובכלל, הרעיון הזה שיש איזשהו אידאה שפשוט נדדה ועברה מעבר לים, כמו איזה זרע ופתאום פרצה וגרמה לשינוי כל כך גדול של העולם המודרני, הוא רעיון קצת מוזר וקצת רעוע, ואני חושב שזה קצת מצער שהם בונים כל כך הרבה על הטיעון הזה, בספר שבסך הכל אני חושב שהוא באמת מאוד מאוד מלהיב ומעורר השראה, אבל הטיעון הזה על אותו קונדיארונק, אותו מנהיג חכם הורוני, הוא לא כל כך משכנע, ולא רק בגלל שהתיאור של להונטן, של אותו סופר צרפתי שכתב את הספר, הוא ככל הנראה די מפוקפק.
בהחלט, הפרק הזה לא משרת אותם, הוא מוגזם לחלוטין, אבל הוא גם לא לחלוטין מפוקפק. כלומר, יש זרם כזה ויש דיבור כזה בתוך הנאורות, ואפילו קודם כבר ברנסנס. ולכן, אני חושבת שיש בסיס מסוים להגיד שהיה ז'אנר כזה בעולם המערבי, אפילו תומס מורוס באוטופיה שלו מתכתב קצת עם העניין הזה, להגיד, תקשיבי, הוא הבן אדם הזר הזה שבא משום מקום, מסתכל עלינו והוא לא מבין למה יש עוני, למה אנחנו מצייתים לילד הזה שהוא מלך. כלומר, לא ברור הכיצד המנהגים המערבים מתקבלים ללא התנגדות, והתוצאה היא לא חברה טובה כל כך. האנשים לא כל כך מאושרים במערב, אז מה קרה לכם? אז הז'אנר הזה של מבט זר חזרה אלינו, ביקורתי, קיים, ובמובן הזה הם צודקים שיש איזשהו מסורת כזאת.
השמאל בשנים האחרונות די מתקשה לגבש איזו תיאוריה שיסכימו עליה, וגם נמצא די במיעוט, אם אפשר להגדיר בכלל מה זה שמאל. הוא מאוד מתקשה נגד הקפיטליזם, וגם פה בספר, בסוף, יש את הצורת חיים הבורגנית והקפיטליסטית שאנחנו מכירים שזה החיים שלנו, ויש איזו תיאוריה שפתאום מגיעה, שמדברת על העבר שאולי היה טוב או לא היה טוב, ולא ממש רלוונטי.
למרבה הצער, גרייבר מת, אפשר להגיד בדמי ימיו, או לפחות בגיל צעיר, למיטב הבנתי, הם התכוונו לכתוב עוד כרכים,
אולי לשכנע בספר הרביעי.
לא, בדיוק. זאת אומרת, להמשיך עם ההיסטוריה. גרייבר בסך הכל, גם במפעל הפוליטי שלו וגם בהרבה כתבים אחרים, ניסה להציג כל מיני חלופות, למשל אנרכיסטיות ואנטי-קפיטליסטיות בכל מיני צורות, אבל לא מרקסיסטיות ולא קומוניסטיות.
הסיסמה בכלל של Occupy Wall Street הייתה עולם אחר אפשרי, אז אני לא כך בטוח שזה עולה מהספר בסופו של דבר.
אני חושב שהספר מנסה להראות את זה, אבל הוא לקח לעצמו משימה מסוימת, שהיא גם כשעצמה מספיק גדולה, להתבונן עליה, באמת על ההיסטוריה הרחוקה, על הפרה-היסטוריה, וכמו שניקול הראתה, לנפץ איזשהו מיתוס או איזשהו מבנה שטבוע מאוד מאוד עמוק בתודעה שלנו, וחוסם אותנו, חוסם את היכולת שלנו לדמיין באמת עולם אחר אפשרי. יכול להיות שהם ניסו ליצור כאן איזשהו מיתוס בשביל השמאל, הצעיר שיגיד מה זה בכלל דמוקרטיה, זה בכלל לא משהו מערבי, זה משהו שגנבנו. יש לי הרגשה שמאוד סביר שזה ימשיך להסתובב, יהפך לעוד יותר פשטני.
זה גם מתחבר לפוליטיקלי קורקט כמובן, ולכל התיאוריות של יותר ריבוב אוכלוסייה, מיעוטים, שחורים.
בהחלט.
בפוליטיקה האמריקאית.
בהחלט. כלומר, בסך הכל הם כותבים כאן ספר שלם על ההיסטוריה, אבל למשל כמעט לא כותבים על היוונים, כן, שבאופן מסורתי זה המודל, וכמעט בכל ספר של פילוסופיה פוליטית מערבית כבר מאות שנים.
מזכירים את אריסטו ואפלטון, אבל בשוליים.
כן, אבל באופן די שלילי, ובאמת המודלים שלהם זה כל מיני תרבויות ילידיות שאפשר להגיד הוכחדו על ידי המערב, ובעיקר במה שנקרא העולם החדש, אבל גם באפריקה ובמקומות אחרים.
לחלוטין, המשימה שלהם היא לנפץ את המרכזיות והמיתוס של יוון העתיקה כממציאה את הדמוקרטיה. האמירה שלהם קודם כל היא, כשאנחנו מסתכלים על הממצאים הארכיאולוגיים, אנחנו יכולים להגיד הכל והיפוכו. אחד שנמצא עם חץ בכתף, אז אנחנו נגיד, כל החברה הייתה מאוד אלימה.
זה היה דיבור על ימי הביניים, שימי הביניים אנשים ירו אחד בשני, היה נורא והיום, וגם היום רוב הארכיאולוגים כבר אומרים שזה היה אחרת.
עכשיו, יש גם ממצאים, למשל, שבו אנחנו רואים אנשים שסבלו ממוגבלויות, אנשים שהיו נמוכי קומה, ואנחנו רואים אותם קבורים כמו מלאכים. ואז הם אומרים, אפשר גם לספר סיפור, הנה, תראו, איזה חברה נאורה, היא נתנה מקום של כבוד לאנשים אחרים. היא הייתה מאוד מאוד סובלנית כלפי אנשים עם מוגבלויות. אז קודם כל הם אומרים, תקשיבו, יש לנו ממצאים, בוא נראה מה הם מספרים, כי מה שקורה שיש לנו ב-40-50 שנים האחרונות, הרבה מאוד ממצאים ארכיאולוגיים, והנה זה פלא, הממצאים האלה לא הצליחו לנפץ את הנרטיב, ומה שהם רוצים לעשות זה להגיד 1 פלוס 1 פלוס 1 פלוס 1, בעצם החברה הפרה-היסטורית, כלומר החברה שחיה לפני המצאת הכתב, הייתה חברה לא אלימה ולא פרימיטיבית ולא חיה להישרדות, אלא הייתה חברה מאוד מורכבת שעשתה בחירה מבחינתם מודעת לנפץ ולנטרל את מרכזי הכוח. יתרה מזאת, הם גם הבינו שברגע שאנחנו מכוונים את החברה שלנו לאגירה ולרווח, אנחנו מקריבים את הרווחה, והם עשו בחירה מודעת. העולם הפוליטי, היווני ואחר כך הפרסי והרומי וכו', בעצם שיפשו את צורות החיים האלה על ידי מנגנני כוח אימפריאליים שחיסלו אותם.
אופרי, בוא נסיים עם השוויון. אז לאורך כל הספר מדברים על השאיפה לשוויון, והאם השוויון קיים, אם היה קודם, האם קיים עכשיו. בסופו של דבר, מה השורה התחתונה?
הם דווקא קצת יוצאים נגד העיסוק בדיוק בשוויון,
אבל עדיין מתעסקים בזה הרבה.
כן, זאת אומרת, יש להם איזושהי הגדרה אחרת של בעצם מה זה שוויון ובאיזה מצבים צריך שוויון. אני רק אגיד שהם באמת מייחסים הרבה מאוד חשיבות לאותם אתרים של קבורה מונומנטלית, כל מיני אתרים מונומנטליים שאולי הכי מפורסם ביניהם זה סטונהנג', אבל יש עוד הרבה כאלה שהתגלו בעשורים האחרונים.
שדרשו מאמץ מאוד גדול מהאנושות.
כן, דברים שלא יאמנו, מאוד מאוד מרשימים, ובליבם לפעמים באמת קבורים איזשהו מעין, כן, גמדים, או אנשים מעוותים מבחינת העצמות שלהם.
שנראים לא חשובים, לפחות בראייה היסטורית.
על הדבר הזה הם בונים איזושהי תיאוריה, כן, שהחברות האלה היו שוויוניות, אבל אני למשל אומר, אוקיי, היה לנו את בן גוריון שהיה מאוד מאוד נמוך, והיה את משה דיין שלא הייתה לו עין. האם זה אומר שהחברה הישראלית בתקופה הזאת הייתה כל כך שוויונית וקיבלה את האחר? לא בדיוק.
אז ניקול, נסיים עם היום, אז בסופו של דבר המתכון להצלחה ולשוויון?
אני חושבת שהחברה הפרה-היסטורית שדויד גרייבר ווונגרו מתארים לנו, היא חברה שמבוססת על הדדיות. כלומר, על חליפין שמחזירים הן לחברה והן לסביבה. במובן הזה, החברות האלה, כמו רוסו, אין להם שום מטרה להחזיר אותנו לתקופת האבן, אבל הן מקורות השראה ועניין לחברה שיודעת לדאוג ולקיים את עצמה, לא לשם איזשהו שלטון מרכזי, שאיננו הכרחי, בגלל הקריאה האנרכיסטית שלהם, שזה הפרדיגמה המרכזית, אלא מלמדת אותנו שהחברה יכולה לקיים צורות חיים ללא מנגנוני כפייה. והחלופה היא הדדיות, סולידריות, להחזיר חובות הן לסביבה והן לחברה האנושית.
קיבלנו פה כמה המלצות לשמאל המודרני. נראה מי יוסמו, פרי לני וניקול אוכנר, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה.
אף אחד לא מדבר על ברונו, אבל כולם דווקא מדברים עליו. זה השיר המדובר של התקופה מתוך הסרט אנקנטו של אולפני דיסני. השיר הזה מגיע כבר ל-3.5 מיליארד צפיות בטיק טוק, וזה סוד ההצלחה של השיר שמגיע לראש מצעדי הפזמונים. איתנו שניים, ניצן פינקו ועידו מוסרי. הלו ברונו.
שלום וברכה.
אהלן.
מה כל כך מיוחד בברונו ובשיר הזה?
וואו, איפה להתחיל? יש תיאוריות שלמות, יש קריירות יוטיוב וטיק טוק אדירות שנבנות רק על סמך השאלה הזאת. אני חושבת שבראש ובראשונה אנחנו אוהבים שירים שיש בהם סוד, שיש בהם שלילה. כמו השיר של מיטלוף, I would do anything for love, but I won't do that. ברגע שיש
השאלה את זה מה זה הדט?
מה הדבר שלא תעשה?
אז גם פה אף אחד לא מדבר על ברונו, אבל כולם מדברים על ברונו.
למה? מי זה ברונו? מה קורה שם? יש שם גם תעלומה ומסתורין, אבל גם עוד כל כך הרבה דברים. אני חושבת שהתשובה הכי קצרה לסיבה שהשיר הזה הוא כזה להיט, היא פשוט לין מנואל מירנדה. הבן אדם הזה הוא מבריק.
נזכיר, האיש שעשה את המילטון ודיסני ימצאו אותו, והוא פשוט מייצר להיט אחר להיט.
והוא גם מועמד עכשיו לאוסקר על הסרט טיק טיק בום, שאפשר לראות בנטפליקס, והוא באמת לא מפסיק לברוא ממש מאפס עולמות פנטסטיים שאפשר לנתח אותם עד אין סוף. השיר הזה הוא בעצם רק מיקרוקוסמוס של העולם המאוד רחב שהוא אנקנטו.
ידעו כשפנו אליך, אמרו לך בוא תהיה ברונו, ידעת שזה יהיה להיט או שזה עוד רחוק ואי אפשר לדעת בכלל?
ידעתי כי אמרו לי לין מנואל מירנדה וישר כמובן קפצתי בהתלהבות וכן ראיתי את טיק טיק בום ומאוד אהבתי ועוד דברים שהוא עושה והוא באמת מבריק. אז הדבר הראשון שעשיתי זה אודישן לתפקיד. בכל סרט של חברה גדולה כמו במקרה הזה כמובן עושים אודישן.
ואז שולחים את זה לא?
שולחים את זה לשם.
להוליווד.
כן.
זאת אומרת למרות שהיא לא יודעת עברית רוצים לשמוע איך אתה נשמע והאם אתה דומה למקור.
נכון. נכון. יש משהו נורא מאתגר וכיפי במשימות האלה שאומרים לך. סרט של לין מנואל מירנדה, התפקיד של ג'ון גוליזיאמו, איך שלא קוראים לשחקן הנהדר הזה, זה ישר מאתגר.
זאת המטרה זה כן להישמע כמוהו.
המטרה זה להישמע כמוהו, צריך להבין בדיבוב, יש כמובן את הנושא של באמת חיקוי, זאת אומרת, אתה כן משתמש ביכולות החיקוי שלך, אבל אתה צריך לעשות את זה בצורה מאוד משכנעת כמובן. הם לוקחים את זה מאוד ברצינות, זאת אומרת, הם שולחים תיאור מאוד ברור של הדמות, וגם גיל שהשחקן מתבקש להיות בו, מנעד קולי שהשחקן צריך שיהיה לו, תכונות קוליות, יש דבר כזה, זאת אומרת, ממש רשימה מאוד מפורטת של תכונות קוליות שצריכות להיות לשחקן, תכונות אופי אפילו שהוא צריך להביא, ואת כל זה אתה קורא למעשה כשאתה עושה את האודישן, ואתה רואה את הסצנה שבהרבה מקרים היא עדיין ברמת הסקיצה, במקרה הזה היא כבר הייתה סצנה גמורה מבחינת האנימציה, וכמובן שישר מאוד התלהבתי, אתה מקבל באמת סצנה של משהו נפלא, ועל הוואן, מה שנקרא, on the spot, אתה צריך להביא את זה. אנחנו לא רואים את זה גם בבית לפני זה.
זאת אומרת, אתה מגיע לאולפן ומקליט את זה שם, רואה איך השפתיים נפתחות?
ממש ככה, כל הנושא של באמת הסינק, מה שנקרא, השפתיים, זה משהו שפחות נותנים לו דגש בשלב הזה, כי זה אודישן, מה שנקרא voice test, בעצם לקול שלך. אז פחות שמים דגש לאורך של המשפט ולשפתיים, שזה משהו שאחר כך שמים עליו דגש. ואחרי שאתה עושה את האודישן, אתה מכריז את שמך בקול, עידו מוסרי, for the role of ברונו, שולחים את זה, ואתה מחזיק אצבעות, והיו כמה מועמדים, כמו תמיד, ויצא לי טוב למזלי הגדול.
אז אחרי כמה שבועות אתה מקבל תשובה?
אחרי שבוע, שבועיים, בדרך כלל, מקבלים תשובה ומתחילים לעבוד. במידה וקיבלת את התפקיד, אז אצלי זה היה אושר גדול, גם בגלל באמת לין מנואל וגם השחקן וגם האיכות של כל הדבר.
מה לדעתך סוד ההצלחה שזה באמת טיק טוק?
זה באמת מטורף, אין מה להגיד, זה בטוח קשור כמובן לטיק טוק, לעידן הזה, אבל כמו שאמרה פה ניצן, אני חושב שבאמת המפתח הוא בלין מנואל מירנדה בגאונות שלו, וקונקרטית בשיר הזה באמת, ובכלל בעלילה של הסרט, זה באמת הסוד הזה. מי זה ברונו? ובכלל יש שם אווירה של סוד בסרט, את זה אני זוכר גם למרות שלא ראיתי אותו, כי בכל זאת כשאתה מדבב, אתה רואה. ויש שם המון סוד וגאונות בשיר, אין מה לומר, זה שיר נפלא, ובאמת משהו אחר כזה, הוא זורק אותך מיד לאיזה עולם עם מאוד מאוד קונקרטי, עם המון אסוציאציות ומשהו כזה שבא לך לקבל ממנו עוד.
ניצן, דיסני יודעים לעשות סרטים ויודעים לשלב מוזיקה בסרטים, למרות שהפעם באמת מדברים על זה שזה מאוד שונה מפעמים קודמות, והסגנון לגמרי שונה.
קודם כל, אני רוצה לומר שגם בלי הטיקטוק, בעיני השיר הזה היה הופך ללהיט. כל מי שיצא...
לקח לו זמן, אבל...
לקח זמן, אבל כל מי שיצא מהסרט, כשהלכתי לצפות בו בקולנוע, שזה היה בעיקר ילדים, כולם שרו את השיר הזה, ספציפית. אני בכלל חשבתי שסרפס פרשר זה הלהיט, ואני יכולה להגיד לך שכשישבתי באולם הקולנוע, וצפיתי בזה, והאזנתי לזה, הייתי קצת בשוק, כי זאת פעם ראשונה שיש שיר של דיסני שנשמע כמו שיר פופ שיש במצדים. ואם אני עוצמת את העיניים, אני יכולה ממש לדמיין שאני מאזינה לרדיו, לכל שיר אחר שיש, וזה משהו שהיה מאוד לא אופייני לדיסני של פעם. כמובן שדיסני יודעים לייצר לעתים לאורך השנים, אנחנו יודעים את זה, אבל הסרט הזה שובר את כל התבניות והקופסאות שהיו עד עכשיו. עכשיו צריך לומר שגם בסרט הזה היה ניסיון לעשות להיט מאוד קונבנציונלי, נקרא לזה ככה, והביאו מוזיקאים מאוד מאוד גדולים מעולם המוזיקה הלטינית, שרשמתי את השמות שלהם כדי שאני אדע לומר אותם כראוי, הביאו בעצם שמות ענק כמו סבסטיאן יאטרה וקרלוס ויבס, שהם ענקיים באמריקה הלטינית.
זה אבל... גם השיר שמועמד לאוסקר, אגב, השיר שמועמד לאוסקר זה לא הברונו שאנחנו מדברים עליו או לא מדברים עליו, אלא השיר בספרדית.
כי הם לא הגישו בכלל את We Don't Talk About Bruno. אני חושבת שזה בגלל שהם לא העלו בדעתם שדווקא השיר הזה יתפוס. אבל מה שקורה בשיר הזה, כמו שאמרת מאוד יפה, זה שיש בו משהו אחר. יש בו שישה קולות, שזה אגב בעצם ההגדרה של מדריגל, משפחת מדריגל, זה בעצם ריבוי של קולות.
אותה משפחה שגרה בבית מסתורי, לכולם יש קסמים שהם יכולים לעשות, חוץ מילדה אחת שהיא הגיבורה של הסרט.
חוץ ממריבל, שגם לראות אותה זה משהו נפלא. אני חיכיתי כל חיי לראות גיבורה של דיסני שהיא מטולטלת עם משקפיים. כל החיים
שלא רואה את ניצן, אני אתאר מטולטלת עם משקפיים.
אני אמנם גבוהה, והיא באמת קצת קטנה, אבל זה באמת איזה רגע שבו הרבה ילדות הרגישו בסרט הזה שהן רואות את הייצוג שלהן על המסך, גם בדמות של לואיזה שציינתי קודם, וגם עם אריבל. אבל העניין בשיר הזה זה שהוא מאוד מתעתע, והוא מאוד מסקרן, וקוראים בו הרבה דברים, והוא כל הזמן משתנה, ויש בו הרבה קולות, ואתה בעצם מקשיב, ואתה לא באמת מבין מה אתה שומע בהתחלה. ורק אחרי כמה הזנות, פתאום הקסם שלו מתחיל יותר להיפתח.
אולי זה הסוד של טיקטוק, שאתה שומע את השיר הזה בלי סוף, בלי סוף, בסוף הוא נכנס לך לראש, ואתה גם מבין אותו.
נכון, יכול להיות שבאמת הטיקטוק עוזר לפענח את המבנה המאוד מעניין של לין מנואל מירנדה יצר שם, כי בעצם הוא יצר שיר שאין לו פזמון, אין לו שיר הזה פזמון, נכון. אין לו מבנה רגיל. וזה חלק, אני חושבת, ממה שמאוד מרתק אנשים. אנחנו מאוד אוהבים כשהאוזן שלנו נתפסת לדברים שאנחנו לא מכירים. ופה הוא לקח את המבנה הרגיל של שיר, שבר אותו, שיחק איתו, טבע ממנו איזה משהו אחר לגמרי, ויצר איזה מין סמיכת טלאים כזאת של הרבה מאוד קולות, שאנחנו לא שומעים הרבה. We don't talk about
עידו, מה יותר קשה, לשחק כשחקן או מדבב?
אני חושב שכשחקן, כי כשחקן זה פשוט גם רואים אותך.
זאת אומרת, לא רק שומעים אותך ואתה מאחורי המיקרופון באולפן.
כן, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, תמיד השאלות האלה של מה יותר קשה וזה, זה מאוד תלוי היכולות שלך. המלאכה של דיבוב באופן כללי היא מלאכה שלא כל שחקן יצליח בהכרח לעשות אותה בצורה טובה, למרות שזה שונה מאיך שזה נעשה במקור. בגלל שבמקור, צורך העניין בארצות הברית, נגיד אפילו בסרט אנקנטו, מביאים את השחקנים הטובים ביותר, ויודעים שהם בעזרת הקול שלהם והמשחק שלהם, יעשו את הסצנות בצורה הטובה ביותר, כשעל גבי זה בעצם יוצרים את האנימציה. ככה זה ברוב המקרים. אני מתאר לעצמי שהיום התהליך הוא מין תהליך דינמי כזה, של התכתבות כזאת, שלא נגמרת בטח בין הסקיצה של הדמות של איך שהיא נראית, לבין איך שהשחקן משחק, ואז יש איזשהו דיאלוג.
השחקן בעצם משפיע על הדמות המצוירת.
בדיוק.
נותן את האופי.
ולכן במקור בעצם המלאכה היא יותר מלאכה של משחק מאשר של דיבוב. הם לא מדבבים שום דבר, הם יוצרים את הדבר יש מאין, השחקנים המקוריים, ביחד עם הבמאי והתסריט וכולי, אבל זה הרבה יותר דומה לעבודה על סרט רגיל, לצורך העניין, רק שלא רואים אותם בעצם מציירים על בסיס העבודה שלהם. וזה משהו שהוא הרבה יותר חופשי ויצירתי במובן הזה מבחינת העבודה של השחקן. העבודה של דיבוב היא ממש שונה. היא עבודה עם רפרנס בעצם, זה עבודה עם מקור, שאתה צריך להתאים את עצמך למקור הזה, ובעצם להפוך את הדיבוב בשפה העברית לצורך העניין, למושלם לפחות ברמה המקורית.
הסרטים הקלאסיים של דיסני תמיד זכו למחמאות על הדיבוב שלהם, גם היום שומרים על אותה רמה?
לחלוטין כן, מתייחסים במלוא הרצינות לתחום הזה של דיבוב, ואני חושב שהוא יותר ויותר מצליח, זאת אומרת, לדיבוב תמיד היה ויהיה קהל.
אבל פה אתה הולך ברחוב, מישהו פתאום יכול לצעוק לך ברונו ברונו, או שזה לא קורה?
זה עדיין טרם קרה.
עם דמויות קודמות?
בטח שכן, קוראים לי בוב ספוג ורק בוב ספוג ברחוב, בעיקר.
חבילה, מה עם חבילה? יש לך חבילה בשבילי?
לא, אין חבילה. צר לי להחזב אותך, בוב ספוג.
מה גורם לך לחשוב שאני מאוכזב?
זה מדהים לראות איך הדברים האלה, יש להם זמן מסוים עד שקולטים שאתה הדמות. זאת אומרת, אני יכול לתאר לעצמי שבעוד כמה חודשים התחילו לקרוא לי ברונו. זה ממש מין תהליך כזה שיש לו זמן מסוים.
זאת הילד רואה את הסרט 10 פעמים ורק אז הוא מבין שזה אתה?
משהו כזה, זה כמו בזמנו ששיחקתי באל תתעסקו עם הזוהן, אז אני מבחינתי צילמתי את הסרט, חזרתי, לא הבנתי איך עדיין לא מזהים אותי ברחוב. לקחו שנה, שנתיים עד שזה הגיע לקולנוע ולטלוויזיה, ועד שאנשים התחילו לראות את זה שוב ושוב ושוב, ואחרי 3 שנים התחילו להגיד לי, אתה מהסרט של אדם סנדלר, ואני כבר מבחינתי זה היה old news. אז כן, אז, ובאמת הם מתייחסים במלוא הרצינות לדיבוב, כמו שאמרתי, כי באמת גם אין ברירה במובן הזה שהאולפנים, במקרה הזה דיסני, פשוט יש להם דרישות מאוד גבוהות, והסטנדרטים הם גבוהים, והיה תענוג גדול לדבב את הסרט הזה.
Dos oruguitas enamoradas pasan sus noches y madrugadas llenas de hambre siguen andando y navegando un mundo.
ניצן, הזכרת את ההשפעות שיש לסרט הזה גם מהתרבות הקולומביאנית, גם ממקסיקו, זה מגיע אחרי מואנה גם שהיה על הוואי. דווקא עכשיו מנסים להרבב תרבויות זרות לתוך התרבות האמריקאית, לראות את הגיוון?
אני חושבת שלכולנו נמאס מהדומיננטיות היורוצנטרית של דיסני. דיסני הבינו קודם כל שיש להם
נתח... שלא צריך איזה נסיכה שחיה בטירה בגרמניה או משהו, אפשר לגוון.
נכון, וגם הם הבינו שיש להם, אני חושבת שזה גם כמובן חשיבה כלכלית, של להבין שיש נתח שוק מטורף באמריקה הלטינית, שהם פשוט לא מספיק מתייחסים אליו. צריך לזכור שלאורך השנים כן היו התייחסויות, כלומר, פיל קולינס למשל, הקליט את הפסקול של טרזן גם בספרדית. זה היה משהו שהוא ברור, שיש גם גרסאות בספרדית לכל דבר שמייצרים באנגלית, אבל עכשיו באמת שמים את השוק הזה במרכז, ונותנים כבוד לסיפור. אני חושבת שזה מגיע ממקום שכל הסיפור מתרחש בקולומביה ויש שם רקע של מלחמת אזרחים, וזה מאוד מאוד היה חשוב שהמוזיקה תשקף את הסיפור שהסרט רוצה להעביר.
זה באמת שונה מסרטים אחרים שדיברת שיותר אמריקאים קלאסיים או אירופאים קלאסיים?
מבחינת מה שנדרש ממני, זה פשוט היה מאתגר, כי זה היה פשוט ברמה מאוד גבוהה. משחק. אני חושב שגם בהקשר של איך שהאנימציה עשויה, וגם, והסיפור עצמו באמת בעיקר, התוכן, הדיאלוגים,
טוב, גם הקצב של המוזיקה הוא שונה.
השירים, הקצב, הכל כזה, עולם מאוד שלא הכרתי. זאת אומרת, זה היה כזה, וואו, מה זה העולם הזה? ואתה, כשחקן מדבב, אתה צריך באמת בשניות לצלול לתוך הדבר הזה, ולהביא את התוצאה. זה היה מרתק. אני מאוד הופתעתי לטובה, כשראיתי את מירבל באמת, ישר אמרתי, וואו, כזאת דמות ראשית לא ראיתי בסרטים של דיסני.
הפרויקט הבא שלך כבר יכול לגלות?
בדיבוב.
כן?
אני לא יודע שזה חלק מהכיף. אני תמיד באמת מצפה ומייחל לתפקידים כמו ברונו בסרט כזה, כי באמת למעט בובספוג, שזאת סדרה גאונית שאני מאוד מאוד שמח ששפר בחלקי להיות חלק ממנה, ועוד בדיבוב, שזה באמת מגביר את הפוקס, כן? כי לא יצרתי פה כלום. אז למעט הסדרה הזאת, באמת כשחקן שגם עושה דיבוב, אני משתדל לדבב רק סרטים, פחות סדרות, כי הסדרות הרבה פעמים, יש סדרות מוצלחות כמובן, אבל בסרטים האתגר הוא תמיד נורא גדול, והשחקנים המקוריים הם מדהימים. יצא לי להיכנס לנעליים, אני יכול פה להבין נעים דרופינג מג'וני דפ ואליס בארץ הפלאות, ודרך דייוויד ספייד וקווין ג'יימס וקריס רוק, באמת שחקנים מדהימים, קומיקאים נהדרים, עכשיו הג'ון גוליז יויאמו, השחקן הנפלא הזה, וזה כל מיני פרצופים, הרבה פעמים שחקנים שאתה מכיר את הפרצופים שלהם, אתה יודע שהם יהפכו לכוכבים בהמשך אולי יותר גדולים, ואתה כזה חלק מהמסע הזה.
אין איזה קנאה גם?
לא, תשמע, יש בעיקר הכרת תודה על כך שאני, אתה יודע, במשהו נוגע בדבר הזה, ובאמת האודישן הזה שאתה מתקבל אליו, ואחר כך הסרט שאתה באמת מדבב, וכשאתה בא ורואה את התוצאה בקולנוע, אחרי שעשו מיקס, ואחרי שהכל ככה נראה ונשמע טוב, אתה רואה שהילדים אוהבים ושזה, זה באמת הרגשת סיפוק, וזה גם משהו שנשאר, שזה גם נורא כיף.
ברור. גם הדור הבא של הילדים יראה את הסרט הזה.
כן, כן, אז זה חלק מהקסם של קולנוע ושל דיבוב, שזה באמת נשאר לדורות.
עידו מוסרי, ניצן פינקו, תודה רבה.
תודה לך.
ארץ השבוע, כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן, אסף פרידמן ואמיר פקטור, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.